יתא דשמיא, השבת פרשת עקב, ולפני שנרד וניכנס לעומקם של דברים, נושאים מסוימים בפרשה, אני רוצה בכל זאת היום מוצאי ט"ו באב, ויצא שלא דיברנו על ט"ו באב למעט בשבת בשיעור אחד, והייתי רוצה בכל זאת לומר כמה דברים שבסייעתא דשמיא קצת נתחדשו לי, קצת חלקם קשורים לדברים כמו שאתם מכירים אותם, וחלקם אולי יהיו חידוש אפילו עבורכם. אז כולם מכירים את המשנה בתענית ואת הגמרא המפורסמת בסייפא דתענית, כן, דף למד עמוד ב', דף למד א', שעוסקת בעניין הזה של ט"ו באב. המשנה אומרת, אמר רבי שמעון בן גמליאל, היו ימים טובים לישראל כ-15 באב וכיום הכיפורים. 15 באב וכיום הכיפורים, כן? ויש למשנה תיאור שלם מה היו עושים ב-15 באב וביום הכיפורים, איך היו יוצאות בנות ישראל וחולות בקרמים, רוקדות בקרמים, והיו מגיעים מבני בנימין, כן, כולם מכירים את הסיפור של פילגש בגבעה, כן, היו מגיעים בני בנימין ולוקחים להם נשים, יופי, פלא מאוד. אומרת הגמרא על יום הכיפורים, אומרת הגמרא, אני מבינה למה זה יום טוב לישראל, ירדו בהם הלוחות השניות ונתכפר לעם ישראל אבון העגל. זה ברור, יום כיפור, למה זה יום שמח? כפר אבון העגל. אבל מה שמח בט"ו באב? מונה המשנה שש סיבות, מקרים שהיו כבר, שש סיבות שהיו, למה יש לסמוך בט"ו באב. נפלא מאוד. אז בואו נראה את הסיבות. סיבה אחת לט"ו באב היא אותרו שבטים לבוא זה בזה. נסביר תכף. אותרו שבטים לבוא זה בזה. יופי. דבר שני, אותר שבט בנימין לבוא בקהל. אותרו שבטים לבוא זה בזה, זה עניין של נחלות. אני מיד אסביר את הכל, רק אני אעשה ככה בקצרה. אותרו. They get permission. ואיש ישראל וכו'. יום שקלו בו מתי מדבר, סיבה שלישית. סיבה ראשונה, הותרו שבטים לבוא זה בזה. סיבה שנייה, בני בניינים הותרו לבוא בקהל. וסיבה שלישית, מה? קלו מתי מדבר. יפה. דבר רביעי, שביטל הושע בן אלה פרוסדיות שישיב ירובעם בן נבט על הדרכים. ירובעם בן נבט מנע עלייה של עם ישראל לרגל, בא הושע בן אלה, למרות שבזמנו גלו עם ישראל, אבל בכל זאת הוא עשה את הדבר, הוא תיקן את התקנה הטובה הזו, והרס את המבצרים האלה שהוא בנה, שירובעם בנה על הדרכים למנוע מעם ישראל לעלות לרגל. הושע ביטל אותם, זה יום טוב. יופי.
למה
אנשים... עניין חמישי...
הבתולות היו...
רגע. עניין חמישי, שנייה. יום שניתנו הרוגי ביתר לקבורה, בעניין שישי שפסקו מלכרות עצים למערכה, שתשש כוחה של
חמה.
נפלא מאוד. עכשיו בואו נסביר את הדברים האלה. קלו מתי מדבר, נתחיל.
אבל אין, אני הבתולות לא
היו... אמרתי. בהתחלה שהבתולות היו רוקדות בקרמים. מחילה. קלו מתי מדבר. מה פשט קלו מתי מדבר? בידוע, לא ניכנס עכשיו לחשבונות, איך זה מבחינה חשבונית, נדבר ככה באופן כללי, זה ככה מקובל אצל הפרשנים, למרות שזה לא נכון. אני אומר לכם, יש לפחות חמש דעות במה שאני הולך להגיד עכשיו, אנחנו נלך על הדעה המקובלת. הדעה המקובלת היא שהיו בסך הכל 600 אלף איש שהיו חייבי מיטה על פי מה שגזר הקדוש ברוך הוא, שאותם שהוציאו, שבחרו בחייה של חינם, לא ייכנסו לארץ. אוקיי? מיוצאי מצרים 600 אלף, בעוון המרגלים, כל הסיפור של הבחייה של חינם, כל שנה היו קוראים, שנה ראשונה קראו כל ה-600 אלף קברים, נכנסו לתוך הקברים בתת ואב, נכנסו לתוך הקברים בבוקר, 15,000 לא קמים מהקברים, מכסים אותם באפר, היתר ממשיכים. מגיע שנה הבאה תת ואב, עכשיו יש פחות 15,000, נכנסים כל ה-585,000 אל הקברים, 15,000 לא קמים, וכן על זו הדרך. מגיע שנה 40, שרו 15,000, מגיע שנה 40 ו-15,000, נכנסים תת באב לקברים, מתעוררים בבוקר, כולם חיים. אומרים, לא יכול להיות, אולי התבלבלנו. זה לא תת באב, זה חטא באב. לילה שני, נכנסים עוד פעם, קמים, אומרים, לא יכול להיות. יש גזרה, התבלבלנו. ככה הטו באב. מה קרה בטו באב שהם הפסיקו להיכנס לקברים? ראו את הירח, ראו את הלבנה במילואה. אי אפשר להתבלבל. אי אפשר להתבלבל. שלמה, בלי שום פגימה. הבינו שזה טו באב. טו באב לא יכול להיות, מתבטלה גזרה. סמכו שמחה גדולה מאוד. יפה מאוד. למה? יום שהותרו שבטים לבוא זה בזה. הייתה שאלה מזמן בנות צלופרד, מה עושים עם הנחלות בארץ? בת, אדם נפטר בלא בנים, לא עלינו. נפטר בלא בנים, עכשיו יש לו בנות. הבנות יורשות. נכון, בנות צלופת חידשו שבנות יורשות. אלא מה? אם בת שירשה מתחתנת עם בן שבט אחר, אז מה קורה לנחלה?
עוברת
לבן השבט, כי בעלה יורש אותה. אז יצא שיכול היה להיות שפתאום באמצע שבט יהודה יהיה קרחת, יהיה חלק מהנחלה שייכת לבן שבט משמעון. מה עשו? מה עשו? נמנעו מלהתחתן זה בזה, כדי שלא יהיה החילופים של הנחלות. בא ט"ו באב והתירו שבטים לבוא זה בזה. התירו לבוא. התירו לבני בנימין לבוא בקהל. מה זה התירו לבני בנימין לבוא בקהל? היה סיפור פילגש בגבעה. פילגש בגבעה זה סיפור מצמרר, מזעזע, אולי הסיפור הכי קשה, הכי קשה שיש בתנ"ך. זה סיפור מצמרר, מסמר שיער. פילגש על פי תורה, פילגש זו אישה נשואה כדת משה וישראל בקידושין, אבל בלי כתובה. זאת אומרת, אין לגבר התחייבויות ממוניות כלפיה, אין כתובה, אבל היא נשואה. זה לא הפקר, זה לא מה שהיום מדברים פילגש בר מינן. לא, זה לא הפקר, היא נשואה כדת משה וישראל, רק בלי כתובה. זה נקרא פילגש. היה אחד שהייתה לו פילגש, ואני לא אאריך בסיפור, אבל הוא מתגלגל אל מקום שנקרא הגבעה, שהיא הייתה בנחלת שבט בנימין. והוא מגיע למקום הזה עם הפילגש שלו, וחלק קטן, מזערי, כמה פרחחים מבני בנימין, בנימין מתעללים בפילגש עד שהיא מתה. עד שהיא מתה. אותו אדם שפילגשו נרצחה למעשה בעינויים קשים, אחרי שהתעללו בקשות, הוא מבטר את הגופה שלה בשל 12 חלקים ושלח לכל אחד משבטי ישראל חלק. הוא אומר, תראו מה עשו. עם ישראל, שבאותו זמן הם עובדי עבודה זרה, עם ישראל, עובדי עבודה זרה, אבל כשהם רואים מה נעשה, עוולה מוסרית, שחיתות מוסרית כזו, 400,000 יהודה בראש ו-400,000 לוחמים מעם ישראל יוצאים להילחם בשבט בנימין. למה בשבט בנימין? רק קומץ עשה את המעשה הנורא הזה, רק כמה בודדים, אבל ובני בנימין רצו להניש אותם. בני בנימין רצו לעשות בהם דין בצורה מסודרת, אוקיי? והייתה להם טענה לבני בנימין. הם אמרו לעם ישראל, עד שאתם באים לעשות סדר בבין אדם לחברות, תעשו אצלכם קודם סדר בבין אדם למקום. אתם עובדי עבודה זרה, כל ישראל, תעשו סדר מכל מקום, כך או כך. בהתחלה עם ישראל נלחם יום ויומיים בבני בנימין. מבני בנימין כמעט לא נהרג אחד, ובעם ישראל נהרגים 40,000. 22 ביום הראשון, 18,000 ביום השני. 40,000 נהרגים מעם ישראל ביומיים. לאחר שזה הכל במידה נגד, כנגד מידה, זה לא מספרים אקראיים. 22 כנגד 22 אותיות שניתנה בהם תורה, ומי שכפר בקדוש ברוך הוא ועבד עבודה זרה, הוא כופר בתורה, הוא כופר ב-22 אותיות שניתנו בהם תורה, ובחי העולמים, חי זה 18, בחי העולמים, הוא כופר בהשם ובתורתו, משה אמת, תורה אמת, אז הם נהרגו 40,000. אבל אחרי שנהרגו 40,000, הם שילמו את המחיר, עם ישראל. עכשיו בא הנביא, אומר להם, אם אתם הולכים ללחם אחר, אתם מנצחים. והם הולכים ונלחמים בבנימין, ומשמידים את שבט בנימין. נשארים מבני שבט בנימין 600 איש בלבד. השבטים נודרים, שאף אחד לא נותן את הבת שלו לבן משבט בנימין. דבר נורא ביום. זאת אומרת, 600 בחורים משבט בנימין, נגזר עליהם למות עריריים. לאף אחד לא עוברת אפילו מחשבה בראש להתחתן עם גויות. רק, הם התחתנו רק עם יהודיות. ו-600 מתוכם שנשארו, שרדו, נגזר עליהם למות עריריים. זאת אומרת למות. ולא ישאר זכר לכאורה משבט בנימין. בט"ו באב אותרו בני שבט בנימין לבוא בקהל. איך? היה נדר, הייתה שבועה שאף אחד לא נותן את הבת שלו לשבט בנימין. הגו רעיון, באותו יום ירד להם האסימון. מה הם יעשו? הם ישלחו את הבנות לקרמים, לרקוד בקרמים, ואז יבואו 600 הבחורים בני שבט בנימין ויקחו להם אישה, ויקחו להם אישה. האמת שזה לא 600, זה 200 שנשארו, 400 מצאו להם נשים ו-200 שנשארו. אז יקחו להם אישה, איך הם יקחו להם? לתת, הם נשבעו לא לתת את האישה לבן שבט בנימין. אבל אם יבוא בן שבט בנימין ויקח לעצמו את האישה, אז פתרו את הבעיה. זה כבר לא עוברים על הנדר, על השבועה. ברור העניין, כן? מותר לבן שבט בנימין לבוא לקחת לו אישה. אם הוא יבוא לשאול את האבא שלה, אתה נותן לי את הבת שלו, הוא לא יענה לו. הוא לא יענה לו, הוא לא יגיד לו כן. זה, להגיד לו כן אסור לו. אבל הוא שותק, הוא לא אומר לא גם. הנה מצאנו פתרון שהם יכולים לבוא בקהל. באו בקהל, נשאו נשים, נשאר שבט בנימין ונשארו בתוך כלל בעם ישראל. זהו תרו שבטי. יום שהפסיקו לכרות בו עצים לעצי המערכה, כיוון שהשמש תש כוחה, חמה. זה הכל סודות, חמה. בכוונה לא כתוב פה שמש, בכוונה לא כתוב פה שם אחר של החמה. יש לשמש כמה שמות. אז משתמשים פה בחמה, כי הכוכב של חודש אב הוא כוכב חמה. יש בזה רמזים. לא ניכנס עכשיו. בכל אופן, כוכב חמה, תש כוחו, השחום נשבר. אני שאלו אותי איך זה מסתדר עם האקלים היום. החום נשבר. ומאותו זמן, אם אתה לוקח עצים לעצי המערכה, אז יהיה בהם, כיוון שהחום לא מייבש, כבר אין מה שייבש, יהיה בהם לחלוחית, יהיה בהם תולעים. אתה לא רוצה עצים תולעים לעצי המערכה. לכן הפסיקו לכרות עצים לעצי המערכה. הדבר השישי זה הושע בן אלה, הדבר החמישי, סליחה, הושע בן אלה מבטל את את הפרוסדיות, את המבצרים הקטנים, את העמדות, את איך קראו לעמדות האלה? איך קראו לעמדות האלה היום בצהל? לעמדות זקיף כאלה. פילבוקסים. את הפילבוקסים על דרכים, הוא מפרק הושע בן אלה, הוא מפרק אותם ומאפשר לקהל, מאפשר לעם ישראל לעלות חזרה לרגל. יום שמח מאוד. והדבר השישי, הובאו הרוגי ביתר לקבורה. הרוגי ביתר, ביתר נחרבה בתשעה באב. הרוגיה, הרומאים, הרשעים, לא קברו, מנעו את הקבורה של הרוגי ביתר. מדובר לפי המספרים במיליונים. ועשו מהגופות שלהם, מהשלדים שלהם, מהגופות, גדר סביב ביתר. גדר. הדבר מזעזע ביותר. 7 שנים אחרי, בט"ו באב, התירו הרומאים לקבור את הרוגי ביתר. היה שמח מאוד שהוא קהל המונים, לעם ישראל, ברבבות, הובאו לקבורה. זה יום שמח מאוד. ברוך אתה, אדוני, אלוהים מלך העולם, שהכל נהיה בדבר.
ולא היו הרקובים, מה אני חושב, היה נס שלא
לא הסריחו כתוב.
לא הסריחו.
עד כאן אפשר לתת דרשה, ונתנו בשנים קודמות כל מיני רמזים בסודות שנמצאים בסיפור, בעובדות, בסיפור, במסקנות של הגמרא, מה זה העניין, איך זה, מה הקשר ביום הכיפורים לט"ו באב. זה דרשות שלמות, למה הן היו יוצאות בבגדי לבן דווקא, למה בגדי לבן שאולים, מה זה המימרות שהן היו אומרות לבחורים, אל תיתן ביופי עיניך, אל תיתן במשפחה עיניך. כן, יש, אפשר לדרוש את זה באמת להרבה מאוד כיוונים. אני רוצה שאתה רק באיזה הגיג ובאיזה משהו שעלה לי.
זה גם אותו יום, ט"ו באב, ויום כיפור זה אותו יום?
לא, לא.
לפעמים זה יום ראשון, יום ראשון. אוקיי.
אז חשבתי ככה, הגמרא היא לא ספר היסטוריה. היא באה ללמד אותנו, מה אני צריך להבין לחיים שלי מהסיפור הזה של ט"ו באב. איזה מסר אני לוקח עכשיו לחיים עכשיו מששת העובדות הללו. אגב, יש עובדה שביעית של לעתיד לבוא, ט"ו באב יהיה יום שמח לעתיד לבוא גם, משום שיבנה בו בית המקדש.
כן.
זה היום שבו ייבנה בו בית המקדש. אז מה הרמז בזה לחיים שלי? מה הלימוד לחיים שלי? עסקו לכרות עצי המערכה, עצים לעצי המערכה. וואו, שמח אותי מאוד. איפה יש עצי מערכה היום? איזה מערכה? זה שהם הפסיקו לכרות עצים לפני 1950 שנה או 49 שנה, זה עכשיו אמור לגרום לי שמחה? לא, רוצים לו, אני שואל בסלפצין, זה לא מגוחך, לא? מכילה, השם סלח לי שאני אומר את זה, אבל אני לא מתחבר לזה, מכילה, לא מתחבר, לא מבין את הקשר. מה הקשר עכשיו? לא יודע, אפילו שבאו הרוגי ביתר לקבוע, מה זה מלמד אותי לחיים שלי היום? שצריך לסמוך שבא מת מישראל לקבורה. אני לא צריך את הדוגמה של הרוגי ביתר. יש, לפני זה דינים שלמים של, מת שאין לו, קרוב ומודע,
מצווה.
מת מצווה. יש דינים שלמים בזה. איזה חשיבות עצומה זה להביא בן ישראל לקבורה. מה, אנחנו לא מכירים את זה מחיי יום יום, שחס שלום לא עלינו, שנפטר מישהו בחוץ לארץ, איך כל הקהילה מתארגנת, אוספת כספים, שולחת אותו לקבורה, מטפלת בטהרה, מטפלת בכל מה שצריך. מה זה, אנחנו לא מכירים את זה, אני צריך את זה בהרוגי ביתר 1950 שנה קודם, ולהגיד לי שזה נהיה יום טוב? זה הפך ליום, חייב, אפילו קל ומתי מדבר. זה נפלא, זה באמת דבר, זה יפה יפה, שקל ומתי מדבר. ועכשיו אני אמור להיות ביום של אהבה מזה, ביום של שמחה, יום חג, לא אומרים תחנון, מעין חג כזה, ממה שקלו מתי מדבר, נו. ואם היו בשנה 40 מתים 15,000 האלה, בינינו, בלי שאף אחד שומע וזה לא מוקלט נגיד, מישהו מאיתנו היה עצוב היום בגלל זה? בוא, בקיצור, אני רוצה לומר, בסדר, יש לי פה שש עובדות שהגמרא אומרת שהם גרמו ליום הזה להיות יום טוב, או מעין יום טוב. עכשיו אני שואל, מה העובדות האלה בחיים שלנו? והכל בקונטקסט שבסוף זה מוביל לאיזה שידוך, כן? אבל בסוף כל העניין הזה של ט"ו באב, בסוף זה העניין בידיעה, זה השידוכים. עשו שידוכים, חלו בקרמים ועשו שידוכים, אותרו שבטים וכו'. אז ראיתי בסייעתא דשמיא, הייתי מקווה מאוד שזה נכון, עוד לא מצאתי איזה סמכים מפורשים בכתובים, ראיתי רמזים, אבל לא, ממש לא מצאתי מישהו שאומר את זה בצורה מפורשת. אז זה הגיג, בבחינת הגיג, לא חייבים לקבל את זה כתורה מסיני, יכול להיות שזה לא. יכול להיות שזה סתם צביעות.
מה זה הגיג?
מחשבה, קטנה. לא, אנחנו עוסקים בשידוך. עוסקים בחיבור בין איש לאישה, עוסקים בחיבור בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, עוסקים בחיבור בין הנשמה של יהודי לקדוש ברוך הוא. גם הנשמה שלנו, הנשמה היא ביחס לקדוש ברוך הוא, היא ראיה מול דוד, מול אהוב. אגב, בסוגריים, למה דוד הוא אהוב? למה תמיד כשרוצים להגיד אהוב אומרים דוד? שיר השירים, כל דודי דופק. למה דוד הוא אהוב? כי דוד הוא זה שנותן את המתנות, הוא לא צריך חנך, הוא לא מרביץ, הוא לא מכה, הוא לא צועק, הוא לא זה. דוד הוא רק בפן, בכיף, בכיף כזה. דוד, לכן, את הדוד אוהבים, תמיד אוהבים את הדוד. אז נחזור חזרה עם הסוגריים. מה העניין פה? קלו מתי מדבר. קלו מתי מדבר כדי שקשר בין איש לאישה, בין האדם לבוראו, בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא, האומה, כדי שיהיה לה קשר עם הקדוש ברוך הוא, האדם, הנשמה שלי, שיהיה לי קשר עם הקדוש ברוך הוא, שיהיה לי קשר עם אשתי, אני צריך כוח של חיים. קלו מתי מדבר, זה אומר אני מכניס לתוך החיים, לתוך הקשר, חיות. יש חיות. הקשר הוא תוסס, הוא חי. הוא לא מת מתישהו. הוא לא מת. אתה קם, אופ, חי. למחרת קם, אופ, חי. חי. כל יום אני קם חי. אני לא משאיר אף אחד מאחורה. לא, אני קם חי. זה יכול להיות, הדוגמה הטובה ביותר זה בקשר של... באופן אישי של האדם עם הקדוש ברוך הוא, הוא קם כל בוקר, צריך להניח תפילים, צריך לטול ידיים, צריך לטול פנים, צריך לזה. אם הוא לא קם עם חיות, הקשר מת. הוא צריך קל ומתי מדבר. לעזוב את המוות מאחורה. לקום חיים חדשים. כל פעם שהוא קם, הוא קם מקבר. תחשוב, איזה חיות אתה מקבל אם אתה תופס, באמת מכניס לראש, שכשישנת בלילה יכולת גם לא להתעורר, יכול להיות שזה אתה מה-15,000 לא אחרונים, יכול להיות שאתה לא מתעורר, אתה מתעורר, תקום כמו אחד שנכנס בלילה לקבר ובבוקר קם חי. איזה כוח חיים הוא קם? וואו, קיבל את כל החיים במתנה, כל החיים מתנה. הוא קם כולו עליז, כולו שמח, כולו תוסס, כולו מלא רעיונות ליום החדש, כולו שופע אהבה לבורא עולם שנתן לו עוד יום. אמת או לא? אמת. אותו דבר הקשר שלנו כאומה. כמה פעמים כבר הורידו אותנו עד אפר וחשבו שעם ישראל נכחת חס ושלום האלותיים, ועם ישראל קם ומתעורר ומתחדש מחדש מכוח של חיות. הכוח של החיות שיש לעם ישראל כאומה, אני מדבר עכשיו על האומה, לכוח של התורה של האומה, של החיות, של הבסיסה, של ההמצאות, של היצירתיות. הכוח הזה הוא כוח של חיים, כוח של אהבה, כוח של יוצר קשר. לא פחות חשוב בין איש לאישה. תקום בבוקר עם חיות, עם רעיונות, עם הברקות, עם פתק, עם איזה פתק, עם איזה תשורה קטנה, עם איזה מתנה. תתפתח. קל ומתי מדבר, חיות.
אם זה טענה גם.
שאלתי בדיחה מיהודי חשוב, אמר לי, אמר, הוא בא פעם לאיזה קוסם, פעם בא איזה יהודי לאיזה קוסם, איזה מחשף גדול, מחשף ממש גדול. אז הוא פעם בא אליו ואמר לו, הבחור הזה אמר למחשף, קח כל כסף שבעולם, רק אני רוצה שאתה תגרום, תעשה משהו שכל אנשים בעולם יאהבו אותי. אז המחשף עשה הוקוס פוקוס והפך אותו לכרטיס אשראי. זה בדיחה של ג'קי חסון, כל הזכויות שמורות. טוב, זה קל ומתי מדבר. מה זה יום שיותרו בו שבטים זה וזה? בנות ישראל שהיו יוצאות לקרמים היו לובשות לבן. העשירה הייתה לובשת לבן והענייה הייתה לובשת לבן. היו שווים, כולם שווים. אין מעמדות, אין אחד יותר, אחד פחות, אין יש אחד שהוא מפקד, יש המשרתת, אין. לפני הבורא כולנו שווים, בתור עם כולנו שווים, בתור נשמות כולנו שווים כלפי הבורא. וגם בין איש לאשתו צריך להיות לחול כללים, צריכים לחול כללים של שוויון. כללים של שוויון זה לא אומר שאם הוא עכשיו מרים מקרר לקומה שנייה, אז גם היא צריכה להרים מקרר לקומה שנייה. לא. שוויון זה כל אחד לפי התכונות שלו זכאי לכל הזכויות. כל אחד לפי התכונות שלו. היא יש לה תכונה שהיא מולידה, הוא יש לו, שהיא יולדת, הוא יש לו תכונה שהוא מוליד. שתי בחינות שונות, כל אחד צריך ללמוד את הבחינה השונה. את הבחינה השונה, איך אישה בנויה, איך אישה חושבת, איך גבר בנוי, איך גבר חושב. צריך ללמוד את הדבר הזה. כשאדם לומד את הדבר הזה, הוא יכול, באמת, כולם שווים. אין יותר חשוב, פחות חשוב, מיוחס, כולנו מיוחסים לאברהם אבינו, כולנו מיוחסים לאבות ולאמהות, כולנו יש לנו את אותו ייחוס. אין הבדל, עדות, מנהגים, אשכנזים, ספרדים, גבוהים, נמוכים, אין בזה הבדל. כולנו שווים בעניין הזה. זה אותרו שבטים לבוא זה בזה. יכולת להיות שבט יהודה, יכולת להיות שבט בנימין, יכולת להיות שמעון, יכולת להיות דן, יכולת להיות... מה זה משנה? כולנו בני עם אחד אנחנו. אותרו שבטים לבוא זה בזה. אותרו שבטים. אם אדם נכנס לקשר זוגי, שיש לו התנשאות כלשהי על בן הזוג שלו, זה לא משנה, וייס ורסה זה הולך, בן על הבת, בת על הבן, זה לא משנה, הקשר הזה פגום לכתחילה. הקשר הזה מתי שהוא יעבור זעזוע, אם לא יתפרק חסי שלו. למה? כי מישהו שומר בלב כל הזמן איזה טענה שהוא יותר, שהוא לא שווה. מה זה הותרו שבטים לבוא לזה בזה? הם היו אסורים, אסור, כמו בית האסורים, כמו בבית כלא, קשורים באזיקים, זה אסור. הם היו אסורים, ועכשיו הם מותרים לבוא זה בזה. זה לשון הגמרא. מותרים לבוא זה בזה, זה אומר שנפתחו האסורים, נפתחו האזיקים. זאת אומרת, הקרקע הוכשרה. איך קרקע מוכשרת? שלבבות שווים. שלבבות שווים. כל הלבבות שווים. אנחנו כולנו בני עם אחד אנחנו. כולנו בני אב אחד אנחנו. אנחנו כולנו בני אב אחד. זהו תרוש בתים לזה. יום שיותר שבט בנימין לבוא בקהל, אחד העקרונות הכי חשובים בקשר בין היהודי, בין המאמין לבוראו, בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא, בין איש לאישה, בין אישה לאיש, זה יכולת הסליחה. היכולת לסלוח. ובשביל לסלוח אתה צריך להיות הרבה פעמים מאוד מאוד יצירתי. מאוד מאוד יצירתי. עד כדי כך שאם הם יצאו לקרמים והם יבואו לקחת אותם, אז זה לא נקרא שהם נתנו להם אותם. כן? אתה צריך להיות יצירתי. למה? כי הרבה פעמים בשביל סליחה צריך לרדת מעצים. אתה החלטת החלטות, קיבלת עקרונות, עשית... קבעת חוקים בכלל, הורדת חוקי חמורה בלעולם, בשביל עכשיו כי כעסת או כי חשבת מחשבה, עכשיו צריך לסלוח, הגיע הזמן לסלוח. סליחה, יש לה מקום בעולם. זה שבט בנימין מותר לבוא בקהל אחרי שעם ישראל נשבע שהם לא יבואו בקהל. צריך להביא אותם לקהל, אז מה? צריך לסלוח, אתה צריך לרדת מעץ. לרדת מעץ צריך ליצירתיות, צריך לדעת שזה קיים, שסליחה קיימת, אפשר לעשות טעויות. טעויות אפשר לתקן, אפשר לבקש סליחה ואפשר לסלוח, וחשוב בקשר זוגי. נכון? זה היה העיקרון השלישי. עיקרון רביעי, יום שהפסיקו לכרות בו על ציר לעצי מערכה. מי שקרת פעם עצים יודע שזה אחת הפעולות הכי אלימות שיש. אדם לוקח גרזן, מניף אותו מעל הראש ומוריד אותו על עץ. פעולה אלימה, פעולה בגסות. זה פעולה שאם אדם עושה אותה בעדינות, אז הוא לא יכרות עצים. הוא יעשה הרבה דברים, אבל עצים הוא לא יכרות. זה פעולה, אתה צריך להפעיל את כל הכוח על המכשיר, על הגרזן, ולהוריד אותו בשיא העוצמה בשביל לשבור, בשביל לרצות לנתק משהו. בקשר אין מקום לקורטי עצים. לא בקשר של אדם עם הבורא, לא בקשר של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא, ולא בקשר של בן אדם עם אישה או, איש, או אישה עם איש. אין מקום לקורטי עצים, אין מקום להחזיק גרזינים ולהוריד. פסקו לכרות עצים לעצי מערכה. אתה רוצה ט"ו באב, אתה רוצה קשר, אתה רוצה שידוך, אתה רוצה יום של חיבור, יום של אהבה, צריך רוך ועדינות. אין מקום לגרזינים. אין מקום. גרזן זה דבר מצוין ביער, לא בבית. בבית אין גרזינים. בבית צריך עדינות ושכל. מה היה החמישי? ביטל הושע בן אלה משמרות שהציב ירבעם. נכון? ביטל הושע בן אלה, אמרנו את הפילבוקסים. יש, הכוונה של ירבעם הייתה לשמור שעם ישראל לא יגיע לבית המקדש. כדי, הוא רצה שבית המקדש יהיה נבדל, כדי שלא כדי שהמרכז הרוחני במרכאות כפולות ומכופלות שהוא הקים יהיה נקרא לזה, יזכה ליותר רייטינג מבית המקדש. שמלכי יהודה לא יקבלו יותר רייטינג ממנו מלך ישראל. אז הוא עשה במעמיד במה ועשה שם עבודה זרה, והוא רצה שעם ישראל, אם יגיע בכלל, יגיע אליו ולא לה... הוא שמר משהו. בקשר אין דברים שמורים, אין סודות, אין להחביא, אין למנוע גישה, אין. כשהקדוש ברוך הוא פותח לנו שערי שמיים ביום הכיפורים, אז כל השערים פתוחים, אין שער לא פתוח. אנחנו רק בזמן נעילה מגיעים לנעילת שערים, אבל ביום הכיפורים כל השערים פתוחים. אדם צריך להחזיק את השערים שלו בקשר פתוח, בקשר צריך עם שערים פתוחים, לא עם כל מיני דברים שמורים. פה אני שם פילבוקס, פה אני שם פילבוקס, על זה
פילבוקס.
מגדל שמירה, אוקיי, ששומר, שיש שם שומר עם רובה ולא נותן לך ללכת לכאן, לא נותן לך לראות מה יש כאן, לא נותן, שומר את הדברים. אין טאבו, אין דברים שהם טאבו בין בני זוג, אין דברים שהם שמורים בין בני זוג, לא יכול להיות דברים שהם טאבו. ביום שהובאו בו הרוגי ביתר לקבורה, זה אחד הדברים הכי חשובים, אולי הייתי צריך לפתוח בזה, זה רשום כמעט בסוף, נכון? אבל אולי צריך לפתור בזה, כי כשבני זוג מתחילים קשר, אז הגמרא אומרת שמוכלים להם, וזה אולי אפשר למצוא גם קשר בין ט"ו באב ליום הכיפורים, שבין בני זוג שמתחתנים, אז נמחלים כל עוונותיהם, נכון? ככה כתוב. והם נכנסים לחופה, אז הם כאילו נולדו מחדש. עכשיו אין לאף, לא לה ולא לה עוון, לא לו ולא לה, אין שום עוונות. למה זה חשוב? זה חשוב כדי שאם חס שלום יקרה להם משהו לא טוב, אז היא תגיד לו, זה בגלל האבונות שבאת איתם. או הוא יגיד לה, זה בגלל האבונות שאת באת איתם.
יפה.
אז מוכלים את אבונותיהם. נפלא מאוד. אומרת הגמרא, בקשר צריך לקבור את השלדים. כל השלדים שיש לאדם, אם משהו בא לפני כן לקשר, צריך לקבור אותם. זה באו מתי... הרוגי ביתר, הרוגי ביתר שהובאו לקבורה. הרוגי ביתר שהובאו לקבורה, זה בקשר בין זוגי, זה לשים את השלדים, את ההרוגים, את המתים, בארון. כן? יש ביטוי כזה גם באנגלית, נכון? שיש לו שלד בארון. הכוונה שיש לו איזה משהו להחביא. זה מעשה לא טוב שהוא עשה, מעשה לא טוב שהוא עשה, והוא עכשיו מחביא אותו בארון, את הסקלטון עם קאפבורד, נכון? אז מחביאים את זה בארון. עכשיו, בין בני זוג קוברים את זה. פעם אחת ותמיד, זהו. לא צריך לספר, מי שחושב שצריך לספר, אז שישאל רב לפני זה. כי בדרך כלל יגידו לך לא לספר. שלדים לא מספרים. יש דברים אחרים שכן צריך לספר. אבל יש דברים שעשית מעשה שלילי, למה צריך לספר אותו?
לא צריך לפרסם אותו.
לא צריך, בוודאי. אפילו אדם צריך להתבייש בזה, מה יש לו לפרסם את זה. אז זה שלד, קוברים את השלדים. נכנסים לקשר, נקי, פרש, אין שלדים. זה ככה הגיגים על ט"ו באב, ויהי רצון שגם מה שאמרתי לכם זה נכון, אני מרגיש שזה נכון, אני חושב שזה חידוש, ואני אשמח אם מישהו ימצא את זה באיזה ספר, לראות שכיוונתי לדעת גדולים. אבל זה לגמרי לגמרי משהו שעלה לי הבוקר, ואני מקווה מאוד שהוא נכון. עכשיו לפרשתנו אנו, פרשה שלנו, יש בה הרבה מאוד עניינים, באמת הרבה מאוד, זה פרשיות מדהימות הפרשיות האלה. ואחרי שהתלבטתי קצת על מה נדבר, בסוף סייעתא דשמיא החלטתי שנדבר על איסורים. על איסורים נדבר. אומרת התורה הקדושה בפרק ח' מפסוק ב' ועד פסוק ה' כולל, אומרת התורה יסוד, יסוד עצום. בעיניי זה יסוד עצום, עצום להבנת החיים בכלל, להבנת החיים. אין לנו הרבה זמן, אני משתדל לסייעתא דשמיא להקיף את הנושא גם בזמן הקצר. זאת אומרת יסוד עצום התורה. אומרת התורה ככה: וזכרת את כל הדרך אשר הוליכך אדוני אלוהיך זה 40 שנה במדבר למען אמנותיך, נסותיך, לדעת את אשר בלבביך, התשמור מצוותיו אם לא. ויעניך, וירעיבך, ויאכילך את המן אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי אדוני יחיה אדם. שמלתך לא ולתה מעליך, ורגליך לא בצקה זה 40 שנה. וידעת עם לבביך, כי כאשר ייסר איש את בנו, אדוני אלוהיך מייסריך. אלה הפסוקים. ואפשר להתייחס אליהם כאל חטיבה אחת. אל שניים הראשונים בוודאי אפשר להתייחס כאל חטיבה אחת, כי רוב המפרשים מתייחסים אליהם ככה. ולכאורה, הייתי יכול לחשוב שכל נושא הסבל והאיסורים בעולם, בכלל, הסבל האנושי בעולם, הוא שייך לאיזה קבוצה קטנה של איזה מסכנים, אומללים, כאלה שלא שפר עליהם מזלם, שלא הולך להם בחיים. אבל, מהתבוננות גם במיוסרים האלה, וגם במתייסרים ומיוסרים אחרים, אנחנו רואים שאין אדם שאין לו איסור. אין אדם, הגדול, קטן, עשיר, עני, גבוה, רזה, שמן, נמוך, לא משנה על מה מדובר, שמן גבוה, לא משנה, זה בכלל לא משנה. כל אדם אתה מתבונן, אם אתה מתבונן קצת יותר, לא מסתכל רגע על החיוך בפרסומת, באיילון, בשלט חוצות, שהוא מחייך כשהוא מפרסם מברשת שיניים או משחת שיניים, לא, אתה מתבונן על האדם, אתה נכנס קצת יותר, קצת טיפונת, אתה נכנס קצת יותר לחיים שלו, אתה רואה, לא מסכן, מתגרש, הילדים שלו ככה, זה ככה, הפרנסה שלו תלויה על קראי תרנגולת, הוא מבולבל, הוא שקוע בסמים, הוא שקוע באיזה אימורים, אתה יכול לראות אנשים שנראים לך, שאתה אפילו רואה אותם בטלוויזיה, הם נראים לך כל הזמן מחייכים ומצליחנים, ראה, אחד המנחים והבדרנים והזמרים והמציגים הכי מפורסם שהיה בעשור שעבר, שהתאבד. בבית הסוהר התאבד. נזרק לבית הסוהר ובסוף גם התאבד. הוא היה לו כסף והיה לו הצלחה והיה לו סגסוג ולכאורה היה מצליחן כזה וכל המושגים של העולם המערבי מקולקל. אבל אם היית מסתכל מבחוץ, נראה לך שהוא מאושר שבאדם, אתה קצת מתבונן פנימה, אתה רואה שכולו מלא איסורים. אין אדם שאין לו איסורים, כולנו בעלי איסורים. רבי נחמן אומר, והוא מדגיש, שכל בני האדם בעולם הם בעלי איסורים. אין דבר כזה לא להיות בעל איסורים. עשירים, גדולים, שרים, עניים, מסכנים, שואבי מים, לא משנה באיזה מדרג אתה בסולם, יש לך איסורים. פשוטי עם ומלכים, יש להם איסורים. איסורים לא חייבים להיות דרמטיים. איסורים זה לא חייב להיות עכשיו האיסורים של רבי עקיבא שסורקים את בשרו במסרקות של ברזל. איסורים זה יכול להיות דברים פרוזאיים, דברים שקורים לך ביום יום. אתה יוצא מהבית בדרך לפגישה, פנצ'ר באוטו, איסורים. לא יצאת מהבית, סתם עמדת ברמזור, המכונית שלפניך הידרדרה טיפונת אחורה, במפר ובמפר.
האיסור הכי גדול, גנבו לך את האייפון.
גנבו לך את האייפון, איסורים, נכון? נכון? לא, בר מינן, זה לא חייב להיות מקרים קשים, גירושים, נפילה כלכלית חזקה, חס שלום, או מוות, לא, זה יכול להיות דברים קטנים. עד כדי כך שהגמרא אומרת, אפילו הכניס יד לכיס להוציא מטבע גדולה ויצא לו מטבע קטנה, זה נחשב לאיסורים. נכון? הגמרא בברכות אומרת. כל דבר שאתה לא מצליח להפעיל אותו לפי התכנון, זה נחשב איסורים. דברים הכי קטנים, אתה תכננת ללכת למכולת, בדרך פגשת לך מישהו, משך אותך, גרה אותך לעזור לו לעשות משהו אחר, התייסרת, עשית מצווה, אבל התייסרת. איסורים זה כל דבר שהוא לא לפי התכנון. אז למה צריך איסורים? האיסורים האלו גם לא פוסחים על צדיקים, לא תגיד. רגע, אם הוא רשע יש לו איסורים, אבל אני, יש צדיק, לא יהיו לי איסורים. לא, יש צדיקים, גם לצדיקים יש איסורים. איסורים לכולם. כידוע, הגמרא הקדושה מציינת כמה בעלי איסורים גדולים, מפורסמים. רבי אלעזר בן רבי שמעון. רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי, בעל איסורים גדול מאוד. רבי יהודה הנשיא, גם היה עשיר, גם היה רבם של ישראל, תורה בגדולה על שולחן אחד, והתייסר 13 שנה ביסורים קשים, הגמרא אומרת. במציע פי ד', במציע פי ה', אולי אם יהיה לנו זמן לעבור על זה. תראו שם שרבי התקנה, רבי תקנה ביסורים של רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי. רבי אלעזר בן רבי שמעון בר יוחאי, היו לו איסורים, היה אומר, איסורים בואו אליי, חביבים בואו אליי. בלילה היה מתמלא כולו, חוץ מכבוד היושבים פה וחוץ מכבוד השולחן, היה מתמלא מוגלה כולו. באיזה רמות מוגלה? שאשתו בבוקר הייתה מחליפה 60 סדינים היו ספוגים במוגלה שלו. בבוקר היום האיסורים לכו, היו הולכים, היו שם ללמוד תורה. כל לילה היה מזמין את האיסורים אליו. רבי התקנה באיסורים שלו, נכנס 13 שנה, יש מחלוקת בגמרא, 7 שנים היה באיסורי כליות, ו-6 שנים בכאבי שיניים, או הפוך. בר מינן. אני יודע, זה כאבי כליות שאף אחד לא ידע. זה לא סתם אומרים מוסר כליות. לא סתם. זה הכאבים הכי נוראים. הכי נוראים שיש. אדם לא יודע את נפשו כשזה קורה. כל 7 שנים הוא לקח על עצמו איסורי כליות. כתוב בגמרא שהיה לו שומר לסוסים, הייתה לרבי עורבה ענקית, היו לו אלפי סוסים. כשהשומר הסוסים היה בא להאכיל את הסוסים, הם היו משמיעים רעש גדול לסוסים. אז הוא היה הולך להתפנות, הוא היה הולך רבי להתפנות בזמן ששומר הסוסים היה מאכיל את הסוסים, שלא ישמעו את הצעקות שלו כשהוא מתפנה מהכאבים. שיש לבן אדם, לא עלינו ולא עליכם, אבן בכליות, להתפנות זה דבר נורא ואיום. זו שאלה, למה הקדוש ברוך הוא מנהג את העולם בייסורים? מה העניין? זה לא שאנחנו צריכים לנחש את זה, זה כתוב בפסוק במפורש, ויענך וירעיבך ויאכילך את המן. קודם כל, מה, ואיך מתחילים? ויענך, יענה אותך. קודם כל עינויים, קודם כל עינויים. איזה מתוק הקדוש ברוך הוא, איזה מלך טוב, מתחיל בעינויים. זה דבר ברור הדבר הזה, עוד לא עשיתי כלום, למה ישר עינויים? הדבר הזה הוא זה שאלה יסודית, זה שאלה מוסרית שחייבים לתת עליה תשובה. זה לא יכול לעמוד ככה, זה בלתי נסבל, זה בלתי נסבל. אדם צריך לתת לעצמו תשובה על הדבר הזה, איך זה יכול להיות? למה צריך להיות, למה צריכה הנהגת השם להיות לכתחילה ביסורים? לכתחילה. אז
לפנות להשם, מתי לפנות להשם? גם פותח את היסורים.
גם. אבל קודם כל יש בפסוק תשובה, לכאורה. ויענך ויריבך ויאכילך את המן, אשר לא ידעת ולא ידעון אבותיך, למען הודיעך, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם. כי על מוצא, כל מוצא פי השם, יחיה אדם. אז יש לך תשובה. קודם כל, למה? כדי שתדע. כדי שתדע את מה לדעת בלבביך. אדם צריך לדעת מה יש לו בלב. אדם לעצמו צריך לדעת מה יש לו באמת בלב. לדעת מה יש לך בלב, זה לא הכוונה עכשיו שתדע אינפורמציה על עצמך. לדעת זה להתחבר. שכתוב בתורה, ואדם ידע את חווה אשתו, אז אנחנו יודעים שמיד אחרי כן מה כתוב, ותהר ותלד את קין. זאת אומרת שידע זה חיבור הכי אינטימי, החיבור הכי קרוב.
לאהוב.
זה לדעת זה לאהוב, אבל זה לא רק לאהוב תיאורטית, זה לאהוב בחיבור מעשי. אם התורה אומרת שמטרת העינויים זה לדעת אשר לא ידעת ולדון אבותיך, ואתה צריך לדעת את אשר בלבבך, לדעת למען ענותך, לנסותך, לדעת את אשר בלבבך. זאת אומרת שהתורה אומרת לך שהדרך המובטחת לזה שאתה תתחבר אל עצמך, אל הלב שלך, אל עולם הרגש שלך, זה באמצעות איסורים. כשיש לאדם איסורים, ולא משנה אם הם קטנים או גדולים, יהיה רצון שתמיד יהיו רק קטנים ובלתי משמעותיים, אבל כשיש לו איסורים, שדברים לא הולכים לפי התוכנית, הוא מגלה בראש ובראשונה על עצמו מה בלבבו. ועכשיו הוא יכול להתחבר ללב שלו, לעולם הרגש. הוא מבין שהשכל שעשה את התכנון, ועכשיו משהו משתבש בתכנון, שאמרנו שזה האיסורים, שאתה מתכנן משהו והעולם, המציאות פועלת אחרת, זה גורם לך איסורים. אתה תכננת להכניס יד לכיס, להוציא 10 שקלים, הכנסת יד לכיס, יצא שקל אחד או 5 שקלים, ועכשיו זה איסורים, זה נקרא איסורים. וזה לא סתם איסורים, זה איסורים ממרקים, איסורים שממרקים. תראו את הגמרא בברכות ה', שאדם יש לו איסורים, זה ממרק. אז אדם רוצה לדעת מה בלב שלו באמת, למען ענותך, יש למען עשותך, ענותך למען עשותך. אתה רוצה לדעת, כן, אתה רואה לפעמים מראים לך איזה אדם עובר עבירה, עושה איזה מעשה, לא, נראה לך לא תקין, אתה שופט אותו, שופט אותו. יפה. אדם פנה אליך, ביקש איזה עצה, אתה נותן לו עצה, שחלק מהעצה זה מה, האינטרסים שלך מעורבים פנימה. יפה. אתה שומע מישהו מדבר, אתה אומר אני הייתי אומר את זה אחרת, אתה רואה מישהו עושה מה שאתה אומר אני הייתי עושה אחרת וכו'. אתה לא יודע מה היה קורה בזמן אמת, מזמנים לך עכשיו את אותה סיטואציה ששפטת את הקודם, את אותו אדם לפי העצה שנתת לו, מזמנים לך את זה, זה איסורים, זה לא נעים, כי לא תכננת את זה, כי לא רצית כך וכו'. ועכשיו בוא נראה איך אתה שופט את עצמך. זה הכי גרוע, שאדם עומד לסיטואציה שקודם הוא אמר על מישהו אחר דברים לא טובים, ועכשיו הוא נמצא באותה סיטואציה ולא מצליח להתנהג אחרת, זה עינוי נוראי. למה? כי הוא כבר שפט את המקרא. ולאדם להגיד על עצמו שהוא מטומטם או שהוא לא בסדר, זה בלתי אפשרי. שימו לב, אדם שהוא מצליח אומר איזה גאון אני, שהוא עושה מעשה שטות, הוא אומר איזה טיפש אתה, לעצמו הוא אומר איזה טיפש אתה, הוא כבר מוציא את זה ממנו. שהוא מצליח הוא אומר איזה גאון אני, שהוא עושה משהו טיפשי הוא אומר איזה טיפש אתה, על עצמו הוא מרחיק את עצמו בעניין. לאדם קשה להגיד על עצמו שהוא טעה, קשה להגיד על עצמו שהוא פעל בצורה טיפשית או לא נכונה או רעה, כן, לא טובה, אני לא רוצה להשתמש במילים יותר חריפות. אז מה הקדוש ברוך הוא עושה? הוא נותן לו איסורים, נותן לו איזה עינוי, נותן לו איזה עינוי, ומיד האדם מקבל את ההזדמנות לברר לעצמו עם עצמו בזמן אמת איך באמת הוא מתנהג. זה בזמן אמת, מה בלבבו, מה יש לך בלב באמת. עכשיו בוא נראה את האמת, לא שאתה עומד מהצד שופט מישהו אחר, עכשיו שאתה בתוך הסיטואציה ואתה צריך לשפוט את עצמך. אבל אולי ויענך ויריבך ויחילך, זה גם משקף כלל רוחני בחיים בכלל. כלל רוחני, יש כלל. הנהגת השם בעולם היא שכל תנועה של אדם, כל נברא, אבל של אדם בפרט, של אדם זה בולט, היא מתחילה, היא נעשית רק אם יש לו חוסר. אם אין לו חוסר, הוא לא מתחיל לזוז. אם לאדם אין חוסר, הוא לא קם בבוקר לעבודה. הוא קם בבוקר לעבודה רק כי הוא צריך להרוויח כסף, להרוויח לחם. אם יש לו את הלחם ממילא, בממילא, הוא לא קם. יש לי לקום. תנועה של חוסר מכריחת תנועה נוספת, של מילוי החוסר. זה ברור מה שאני אומר? כל המוטיבציה, כל העניים, כל הכוחות שמניעים את האדם לפעול, נובעים מזה שיש לאדם חוסר בחיים. קודם צריך להתחיל מחוסר. המהר"ל אומר, זה עוד בצורה עוד יותר יסודית. המהר"ל אומר שאם אתה רוצה לקדם מישהו למילוי או לייצר הוויה חדשה, אתה צריך לגרום אצלו היעדר. צריך להיות שיהיה היעדר לפני הוויה חדשה. הזרע לא ינבוט לפני שהוא ירכב. צריך להירכב. אתה לא תמצא זרע כבר. אתה תחפש באדמה, אתה תמצא דומן, קוראים לזה. זה כבר הופך להיות כמו זבל, ורק אז בוקע הניצן, ורק אז הוא מתחיל את החיים החדשים. קודם צריך, ההוויה הקודמת צריכה להתפרס, להתפרק, ונוצר חוסר, נוצר חלל, נוצר חוסר. החוסר הזה עכשיו מזמין מילוי, אבל אם הוא לא יהיה החוסר, הוא לא מזמין מילוי. זה ברור. צריך קודם ויריבך ויענך, ויריבך, יש חוסר, ואז כשיש חוסר אתה מתמלא, ויאכילך, זה מתמלא. הרעב גורם לך לזוז, זה יכול להיות רעב ללחם, יכול להיות צמא למים, זה יכול להיות רעב לזוגיות, זה יכול להיות רעב להישגים, זה יכול להיות רעב לכבוד, יכול להיות כל מיני סוגים של חוסרים שיש לאדם, ושהוא פועל בעולם כדי להסביע את החוסרים האלה, למלא אותם, זה מייצר אצל התנועה בחיים. זה גורם לו, מכריח אותו לעשות מעברים, למרות שדיברנו על זה כמה וכמה פעמים. המעברים הם לעולם לא נעימים וקשים. כל המעברים בחיים הם מעברי יבוק. נלחמים במעבר. אפילו ילד קטן, ילד קטן, אם הוא רוצה, כל הזמן אומרים לו, אתה תעלה מגן תקווה לכיתה א', אז הוא עכשיו יוצר אצלו רעב להגיע לכיתה א'. רק מה יש לו לעזוב את גן תקווה? גם שעזוב את גן תקווה, רק עכשיו הוא התרגל, הגן הכי טוב בארץ, הגנת הכי טובה, הכל נחמד, הכל נעים, קבל אוכל, קבל יחס, קבל, מקבל, קבל. למה שירצה להתקדם הלאה? אין סיבה בעולם. תיכון, הגעת לשמינית. אתה כבר רגיל לחברים, אתה רגיל למערכת, אתה רגיל, אתה מכיר את הבית ספר, אתה מכיר את הדרך. למה להתקדם הלאה? יש לך חוסר. אתה רוצה להגיע לצבא, אתה רוצה להמשיך את זה באוניברסיטה. למה? כי יש לך חוסר. אתה רוצה להצליח בחיים, אתה רוצה לעשות כסף, אתה רוצה ללמוד תורה. הנה חינמי, לא משנה, כן, להבדיל. אבל אתה רוצה משהו שחסר לך עכשיו, אז זה מניע אותך להתקדם קדימה. מי גורם לך את החוסר הזה? בורא עולם. ויריבך ויאכילך. ומי מסביר אותך בסוף? הוא. התנועה, העינוי, הערבה, האיסורים, ולבסוף הסבעת הרעב, הפסקת האיסורים, כן? מביאים אותך להכרה, כי לא על הלחם לבדו יחיה אדם, כי על כל מוצא פי השם יחיה אדם. שהשם הוא זה המרעיב, הוא זה המענה, הוא זה המייסר, והוא זה המסביע, והוא זה המאכיל. וכמו שאתה לא מתפלא, ואתה יודע לבוא בטענות, בינינו, לא, חוץ מכבוד יושבים פה, אני מדבר על עצמי, שקורה משהו לא נעים, אז אתה מיד פונה אל השם ואומר לו באיזה טרוניה, נעמה, ומתחיל להתבחין, באותה מידה תדע שכשאתה מקבל את ההסבעה, אתה מקבל את מילוי החוסר, תהיה מבסוט, תהיה מאושר, תגיד לו תודה. לפחות באותה מידה. הוא המריא והוא המאכיל. הוא המייסר והוא גם זה שמשמח. כמו שכתוב, שמחנו כי ימות עין איתנו. כמו הימים שהנית אותנו, תשמח אותנו. כמו הימים שיצרת אצלנו חוסר, תמלא את החוסר. תמלא את החוסר. האיסורים ביהדות הם לא איסורים, לפחות בגישה, עכשיו אני מייצג את הגישה של המקובלים. זה דעת המקובלים. האיסורים הם לא עונש במובן של נקמה. הקדוש ברוך הוא לא בא לנקום באדם. הוא אפילו לא בא להסביע אצלו איזה רגש של לספק איזה, להרגיע רגש של כעס או לספק רגש של אכזבה, כמו בחברה, נניח שמישהו גונב אז מכניס אותו לבית סוהר, זה או נקמה, או החברה כועסת, או החברה רוצה להרחיק אותו ממנה. אצל הקדוש ברוך הוא זה אף פעם לא קרה. הקדוש ברוך הוא אוהב כל יהודי באשר הוא, לא משנה איפה אתה וכמה נפלת ולאיזה בור נפלת. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך, זה א' ב', וזה לא משתנה. אז מה זה העונש? מה זה איסורים? אלא יש תפקיד, אומרת התורה, כי כאשר ייסר איש את בנו, השם אלוהיך מייסריך. מה זה איסורים? האיסורים, סין ושין מתחלפות בלשון הקודש. איסורים זה לשון יישורים, ליישר. הקדוש ברוך הוא מיישר. סטית, החטאת את המטרה, עשית חטאים, החטאת את המטרה. הקדוש ברוך הוא בא, נותן פליק מימין, פליק משמאל, מיישר אותך, תחזור לדרך, תחזור לתלם. הרבה פעמים האיסורים המיישרים האלה הם באים במה שנתפס בעינינו כעינוי, כדבר לא נעים. הם באמצעות מה שהקדוש ברוך הוא יוצר אצלנו חוסר. אם זה חוסר בכבוד, אם זה חוסר בכסף, אם זה חוסר בבת זוג או בבן זוג, אם זה, באיזשהו חוסר שזה לא יהיה. התפקיד של האיסורים האלה, וזה איסורים דבר נורא והיום, התפקיד שלהם זה לעורר אותי לשינוי מהותי. זה לעורר אותי להתיישר. תתיישר, זה עוד לא הדרך. אתה חושב שזה הדרך, זה עוד לא הדרך. עובדה שלא התמלא החוסר. אתה רוצה שיתמלא החוסר, תיישר את הדרך, תחזור לדרך. אתה חושב שעשית מאמץ, זה נכון, עשית מאמץ, אבל זה עוד לא מספיק, זה עוד לא ישר, זה עוד סטייה קלה. תתיישר. על זה נאמר שמה בני מוסר אביך. את המוסר שומעים מאבא, מאבא, מאבא העליון, מאבא שבשמיים, שומעים מוסר, הוא מיישר אותך. גם נכון שגם בדרך כלל זה אבא על הארץ, כן? האמא, איך היא, האמא אומרת, חכה שאבא יבוא. חכה, תראה מה יהיה לך שאבא יבוא, נכון? למה? כי אבא מיישר. אבא נותן, מיישר מימין, מיישר משמאל, זה אבא. שמה בני מוסר אביך, הוא מלמד מוסר. לצורך המוסר, לצורך זה שהוא מיישר, הוא משתמש ביסורים. אם זה מבט תקיף, אם זה מילים חזקות, אם זה להחזיק חזק את הילד שהוא מדבר, הילד מרגיש שאבא מיישר אותו. במה? שאבא מייסר אותו. מייסר אותו, זה מיישר. זה בדיוק העניין. אין פה, כשאנחנו אומרים שיש דבר כזה שמוסר כליות, כמו שדיברנו בהתחלה, מוסר כליות זה דבר מאוד מאוד כואב. אז מה היה התפקיד של מוסר הכליות? מתי יש לאדם מוסר כליות? שהוא עושה משהו כנגד המצפון. הוא עושה משהו לא תקין, אז הוא מקבל מוסר כליות. מה הפשט? זה מושג שלקוח מאברהם אבינו. אברהם אבינו כתוב שכליותיו יועצות אותו. מה פשט שכליותיו יועצות אותו? היו לכל אחד מאיתנו יש שתי כליות שנהיה בריאים תמיד, והכליות האלה של אברהם, אם הוא היה עושה מעשה טוב, היו מתנהגות כרגיל. ברגע שהוא עושה איזה מעשה לא מצפוני, שלילי, מיד היה מקבל כאב. הוא היה מבין שהוא צריך ליישר את המעשה. זה נזכר מוסר כליות. כליותיו יועצות אותו. הוא לא ידע מה לעשות עם אבימלך, חשב לעשות ככה, קיבל כאב, אמר לו, זה לא הדרך הנכונה, בוא נעשה משהו אחר. זה הכאבים לפעמים הם יותר ממכת חשמל, תאמין לי, כאבי כליות זה יותר ממכת חשמל. כאבי כליות אף אחד לא רוצה לדעת הכאבים האלה. זה כאבים שמיד נותנים לאלה שיש להם כאבי כליות, מיד מורפים. מיד. לא שואלים שאלות בכלל. כאבים נוראים. אז זה מוסר. אז יוצא ש, ובזה נסיים, יוצא שלמעשה כאשר הקדוש ברוך הוא מייסר את האדם, זה כמו שאבא מייסר את הבן שלו. זה ביטוי לא לכעס, זה ביטוי לאהבה. זה ביטוי לאהבה, זה פועל וייס ורסיה. וייס ורסיה זה פועל. אם אתה רוצה לדעת, כן, ראיתי איזה, אני חושב היום מישהו פרסם איזה משהו כזה, זה נחמד. ילד הולך בשוק, דיברנו על זה אולי בשבת, לא זוכר. ילד הולך בשוק, אבא שלו אומר, אל תעזוב לי את היד, אם תעזוב את היד, אתה תלך לאיבוד. וזה סיפור. ילד בשוק, סוסים ועגלות ורוכלים וצבעים ואנשים ועוברים ושווים וכו'. הוא חולם רגע אחד, וברגע השני הוא לא מוצא את אבא שלו. עכשיו הוא עומד בשוק, ילד קטן, מתחיל לפקוט, לא מוצא את אבא שלו, צועק, אבא, 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 פתאום חוטף סטירה. מסתובב, רואה את אבא שלו. איזה חיוך, איזה חיוך. קיבלת סטירה, מה אתה מחייך? לא, זה אבא נתן את הסטירה. זה אבא. ואבא כשהוא נתן את הסטירה, הלו, אין דבר יותר שהוא רצה מלתת נשיקה לילד באותו רגע. אבל הוא צריך ליישר אותו. נתן לו סטירה. מה הוא עשה כל הזמן הזה שהוא לא מצא? הוא חיפש את הילד כמו משוגע. זאת אומרת, כל הזמן הראש שלו היה בילד. תשומת הלב שלו בילד. הכוחות שלו מרוכזים בילד. זה ביטוי לאהבה. בא פעם מישהו, שני חברים הולכים בזה, ואחד מהם יש לו, הייתה לו ילדה קטנה. הולכים בדרך, ואחד אומר לחבר שלו, תגיד לי, זה הבת שלך? הוא אומר לו, כן. הוא אומר, תוכיח. לא עשו את זה, לא בעיה. קורא לה, תמרי, מסתובבת אליו, הוא בא, נותן לה נשיקה. היא חייכת אליו, שמחה. אתה רואה, אומר לך, חבר'ה, אתה רואה, זה הבת שלי. אומר לו, זה לא רעיה. אני רוצה שתיתן לה סטירה, אני יודע אם היא הבת שלך. אם תיתן לה סטירה, והיא בכל זאת תקרא אבא, זה סימן שהיא הבת שלך. כשמחלקים סוכריות, זה לא סימן, כל ילד יבוא לקבל סוכריות. כל ילד תכן שיקיים את הנתון לסוכריה, או חיבוק או מה שזה לא יהיה. אבל כשאתה נותן סתירה, זה שאלה אם אתה אבא או לא. זה שאלה אם יש את הקשר הזה. כשבורא עולם משפיע שפע טוב, כולם מאמינים. כולם אוהבים אותו, כולם מפרגנים לו. אבל כשהוא עושה משהו שהוא בגדר ישור של אבא שמייסר את הבן שלו,
אבל אתה אומר ואוהבים לו, אבל גם שוכחים, שוכחים לו.
זה לצערנו. לצערנו יש גם פעולה שיש, אבל באופן עקרוני אני אומר, באופן עקרוני צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא, כאשר הוא מנהג את העולם הזה, הוא מנהג אותו כמו אבא ובן.
שמעתי 40 יום בלי איסורים, אתה יכול להגיד מה קורה, השם יש לו, שמעת על זה?
כן.
40 יום בלי איסורים, זה לא נורמלי.
לא טוב.
לא טוב.
משהו לא טוב קורה. מנקים לי זכויות מגן עדן, איפשהו, כן, בר מינה. זה יהיה רצון שנזכה להכיר את הקדוש ברוך הוא דווקא בדברים הטובים, בדברים הטובים. מי שירצה הרחבה יראה גמרא בשבת למדבט שם, מה הגמרא אומרת על איסורים, אם אדם יוצא לשוק, אם אדם חס ושלום חש לא בטוב, אם חס ושלום עלה למיטה, אם הוא שכב חולה, צריך לחשוב שעכשיו הוא כאילו נידון בבית דין ועלה לגרדום, עד כדי כך הדברים חריפים וחמורים. אבל יהיה רצון שקדוש ברוך הוא
אמן
יכון אותנו, אם צריך ליישר אותנו זה בייסורים נעימים וקלים, כמו שהרמ"א כותב, מקסימום בעלבונות שיעליבו אותנו. עלבונות, אדם סופג עלבונות, יכול להמשיך ללמוד תורה, לא מפריע לו בחיים, אז ביזו אותי, אז השפילו אותי, אז קראו לי ככה, אז אמרו עליי ככה, בסדר, ישמע בזיונו ידום וישתוק, ישמע בזיונו ידום וישתוק וממשיך את החיים הלאה. זה האיסורים הכי נעימים, אומר הרמ"א, הכי טובים. זה לא עושה לאדם חולי, לא עושה לאדם נזק כלכלי, לא עושה שום דבר, בסדר, אז אמרו עליי שאני דיביל. מנקה אותו. מנקה אותו. ירצה שתזכה ביאת משיח, תזכה מבינה בית המקדש.